שלום לכולם. אנחנו ממשיכים את הסדרה, לומדים להתפלל על הספר הגיון ליבי, הספר המלא על כל תפילת שחרית, מנחה, ערבית וראש חודש, יצא ממש בקרוב, עכשיו בשלבים של הגעה. ואנחנו נמשיך מהברכה הקודמת שסיימנו בה, סיימנו במגן אברהם, ועכשיו נעבור לברכת גבורות. אתה גיבור לעולם השם, מחיה מתים אתה, רב להושיע. הברכה הקודמת דיברה על תכלית הבריאה באופן מאוד כולל. אנחנו לא יודעים מה תכלית הבריאה. באופן כולל זה להופיע את השלמות האלוהית בעולם דרך עם ישראל, בדרך הכוחות של עם ישראל, אברהם, יצחק ויעקב. חסד, גבורה, רחמים, כל מיני כוחות של עם ישראל. אבל לא פירטנו מה היעוד, מה בסוף, מה כוללת בתוכה הופעת השלמות האלוהית במציאות שעם ישראל אמור להביא את העולם אליה. וכאן בברכה הזאת אנחנו מצמצמים את הרעיון הכולל שדיברנו עליו בברכת אבות למציאות שהיא יותר ברורה. שימו לב, מה זאת אומרת לצמצם את הרעיון? ברכה ראשונה היא ממש בחינה של חסד. חסד, כלומר, זה כלל, רעיון כולל, משהו כזה שהוא ממש כללי. הברכה הבאה היא מפרטת את החסד. איך נקרא פירוט החסד? גבורה. כלומר, אני עכשיו, במקום עכשיו להתפשט על כל המציאות, במקום להגיד משהו באופן כוללני על הכל, אני מצמצם את כל הרעיון הכללי לכדי מילה שתיים. אוקיי, הבנו, הופעת השלמות האלוהית על ידי האומה בכל מיני מצבים ודרך הנהגת השם בעולם. אוקיי, מה בסוף? מה תכלס? תצמצם לי זה. אתה גיבור לעולם השם? הופעת הגבורה האלוהית? מחיי מתים. התכלית של הכל, שבסוף עם ישראל צריך להביא את העולם, תחיית המתים. זה הייעוד של העולם. זה הייעוד שעם ישראל צריך להביא לעולם. הכל התחיל מחטא אדם הראשון, מזה שירד המוות לעולם, ועכשיו עם ישראל צריך להחזיר את העולם למצב של לפני חטא אדם הראשון, למצב שאין מוות בעולם. לא נסביר עכשיו מה זה חטא אדם הראשון. ענף מחטא אדם הראשון הובא בספר סיפורים כספירים. אבל כאן אנחנו אומרים אתה גיבור, מתחילים מהופעת הגבורה האלוהית. אנחנו מצמצמים, מתגברים על כל הרעיון של תכלית הבריאה של הופעת השם בעולם, כן? ומביאים את זה ידי מצב של רגע, מה קורה שם? מה מתרחש? אז אתה גיבור לעולם השם, הגבורה האלוהית שבסופו של דבר תופיע בתחיית המתים, תופיע לעולם. היא לא תופיע מיד. החסד עניינו הופעה מיידית של השלמות האלוהית. הגבורה היא בתהליך. כמו עכשיו תחשבו שיש לי כאן איזה מחל מים ענק, ואני מוציא לאט לאט דרך הברז את כל המים. להבדיל, אתה גיבור לעולם השם. כלומר, הגבורה האלוהית מופיעה לעולם, בתהליך אינסופי. אני חש עכשיו שיש בתוכי אינסוף צדק להופיע. אבל אני לא מופיע את כל הצדק כאן ועכשיו, נכון? אז איך אני כן מופיע? שלב אחרי שלב, קצת קצת כל פעם, וזה אינסופי, תמיד יש עוד, לעולם. אתה גיבור לעולם השם, הגבורה האלוהית שמופיעה את תכלית הבריאה לעולם, באופן איתי משתלם לנצח. מחיה מתים אתה, רב להושיע. אז אמרנו שבכלליות המטרה זה תחיית המתים בסוף, שלא יהיה עוד מוות בעולם. אבל כאן, תחיית המתים הזאת, הכללית שנגיע אליה גם בסוף הברכה ונדבר עליה, כאן הכוונה בהתחלה לתחיית המתים, חוץ מהרעיון הכולל של הברכה, הוא גם תחיית המתים בצדדים שהם יותר טבעיים. קצת טבעי יותר. שהוא משיב הרוח ומוריד הגשם ומוריד הטל. כלומר, יש תחיית מתים בעולם הטבע.
ולאט לאט אנחנו נראה שזה יופיע בתחיית המתים בעולם הרוחני יותר של החזרה בתשובה, ובעולם הלאומי של עם ישראל, עד מצב שזה בסוף מופיע בתחיית המתים בעולם כולו, פיזית. אבל בואו נעבור שלב אחרי שלב, אחרי שככה אמרנו באופן כוללין את הברכה. אתה גיבור לעולם השם, הסברנו, מחיי מתים אתה רב להושיע. יש פה הרבה ישועה. מה שמופיע לעולם הוא רב, וזה משהו רב, כלומר שלמות רבה יש פה להופיע, וזה רב להושיע. כלומר תחיית המתים היא בעצם קורית בתהליך של יציאה מחושך לאור. יש במציאות צדדים מתים, האדמה לא מספיק צומחת, החיים הפשוטים לא מספיק שלמים. זה לא רק ברמת ברמת הטבע הפשוט בחוץ שאנחנו רואים, זה גם ברמה הנפשית. יש דברים שאני אבין בחורף הבא, ויש דברים שאני אבין בקיץ הבא. עבודת החורף, כן, גם אנחנו רואים בישיבה, בזמן חורף זה זמן שהוא יותר שקידה עמל, בזמן הקיץ הוא יותר קצר גם, וגם יש הרבה חגים מהאמצע, זה יותר הכיוון של להוציא לפועל את מה שאגרתי בחורף. צריך לעבוד גם בזמן הקיץ, זה לא יותר. אבל יש משהו שהוא יותר אם הוציא לפועל, יותר יוצא אל הפועל בזמן הקיץ מאשר בזמן החורף. שזה זמן שיותר שהתכנסות. התכנסות בתוך הטבע והיציאה החוצה עכשיו, כי יש גשם בחוץ. אז אתה הגיבור לעולם השם מחיי מתים, אתה רב להושיע. יש הרבה ישועה, הרבה יציאה מחושך לאור, הרבה מוות לחיות, הרבה חסרונות להשלים. אז אתה גיבור לנו משל מחיים מתים ואתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם ומוריד הטל. אז הסברנו, משיב הרוח ומוריד הגשם זה בזמן החורף, כלומר יש עבודה של שהיא בזמן החורף, והיא עבודה של גבורה. שימו לב, הגשמים ואתה לא סתם נזכרים בברכה הזאת. גם בגשם וגם בטל יש גבורה. כל המושג גשמים נקרא גבורות גשמים. אנחנו מזכירים גבורות גשמים. למה זה נקרא גבורות גשמים? זה בדיוק אותה נקודה. הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לכל המציאות בצורה של חסד כאן ועכשיו. להביא מבול. שפע אינסופי. אבל צריך לצמצם את כל הרצון להביא מבול ולהופיע את זה טיפה אחרי טיפה. זה נקרא גשם. גבורות גשמים. הקדוש ברוך הוא מתגבר על הרצון שלו להיטיב אינסוף. להביא גשם טיפה אחרי טיפה. מצד האלוקות, תבינו שמצד האדם, למה שהתכוונתי קודם, אם עכשיו יש מבול וכביכול, בזמן החורף, הקדוש ברוך הוא כביכול, מצמצם מהשפעה כדי שאדם יוכל להכיל אותה, אז איך האדם יכול להכיל את המבול ושיהפוך לגשם? טבע. אז כן, גם בחורף האדם צריך יותר התכנסות. איך הרב קוק מסביר מה זה הטבע? הטבע זה העבודה הפנימית שאדם צריך לעשות. מוסר אביך שם. איזה ישיבה, איזה בנות, איזה מדרשה, כלומר יותר להתכנס פנימה. אז יש תחיית המתים, יש גבורות בצד של החורף, ששם הקשיים מופיעים לאט לאט. יש גם עבודה מצד האדם, ששם כדי שהקשיים יופיעו לאט לאט, אז האדם צריך, כן, תחשבו, האדם מגיע ככה אחרי החגים, כולו דשן ורענן וכל היום אכל ושתה ויצא בטיולים. עכשיו איזה קצת כדי שהוא צריך לצמצם מהכוחות שלו, כן, החיצוניים, ולהתכנס פנימה. אז זה הגבורות שנצרכות בעולם החורפי, בעולם הגשם. ויש רובד נוסף שהוא מוריד הטל. הטל זה המעבר בין לילה ליום. הטל נקרא רסיסי לילה, נכון? ככה אומרים בענים זמירות כמדומני, נכון? אני ראש כנזיר וכמדומני שככה אומרים, נכון? רסיסי לילה, שראשי נמנתה לקיבוצותיי רסיסי לילה. כן, זה גם בשיר, זה מופיע במקור בשיר השירים. הטל הוא התוצאה של המעבר בין לילה ליום. כן, החורף זה זמן ההתכנסות יותר, הלילה. והקיץ זה יותר הכיוון שבו שמורים את המוריד הטל, זה כבר התוצאה. עכשיו, יש לך לחות. מה שנשאר לך מהגשמים, מהעבודה, ואתה עכשיו יוצא איתה אל הפועל.
בסדר? אז יש פה גם גבורה מצד זה שצד האלוקות, מצד זה שכל הזמן, כן, זה לא כל הזמן עכשיו יש גשם, אלא יש פה מעבר בין לילה ליום, כלומר יש לך אפשרות עכשיו להכיל את הגשם ונשאר קצת מהלכות הזאת, מעבר בין החורף לקיץ. גם לא כל הזמן זה גלות, אלא יש מעבר מן גלות לגאולה. לא כל הזמן זה גאולה, אלא יש גם גלות על מנת להיטען. יש אפשרות לעשות את המעברים האלה. המעבר זה הגבורה. המעבר זה יכולת של התגברות. זה לא כל הזמן, חסד זה כל הזמן אותו דבר, אין שינוי. חסד זה שלמות. כשהקדוש ברוך הוא מלא את כל המציאות בצורה של חסד, אז הכל שלם. אין שום חיסרון. אין גם לאיפה להתקדם. המעברים, יש לך מעבר בין לילה ליום, בין גלות לגאולה. זה הגבורה. כלומר, כי הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, אז עכשיו יש יכולת להתקדם במציאות. יש אפשרות לעשות מעברים בין לילה ליום, בין גלות לגאולה. וככה גם מצד האדם. שעושה את המעברים האלה בין גלות לגאולה, בין המעבר מהחורף לקיץ. אז יש פה צד של מעבר מפנימיות לחיצוניות. משהו מהלכות נשאר מהחורף, והוא עכשיו עובד עם זה קדימה. וזה גם מצד האדם וגם מצד האלוקות. של המעבר בין, עצם האפשרות למעברים, בין לילה ליום. כי אחרת היה תמיד יום. אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, התגבר על עצמו, על מנת לאפשר בחירה לאדם, יש גם אפשרות ללילה, יש גם אפשרות לחיסרונות. ומתוך החיסרון בסוף יופיע האור. אז זה הגבורה שיש במשיב ברוך מוריד הגשם, זה החיים, זה תחיית המתים שיש בעולם הפיזי. יש פה תחייה, כן, פיזי וגם הנפשי. כן, הספרנו את זה בעולם הפיזי, שיש גבורות שמים ויש מוריד הטל, שזה מעבר בין לילה ליום, זה גם גבורה, ולא רק חסד, הכל אותו דבר. ויש גם הצד הנפשי אצל האדם, שזה בדיוק הנקודה של הגבורה שאדם צריך להתגבר בה חורף, והתוצאה של הדברים שיוצאת אל הפועל בקיץ, ולא רק כל הזמן להתכנס, אלא גם עכשיו אפשרות לצאת, זה בדיוק נקודת המעברים. ברור? איפה כאן? איפה, מה לא הבנת? אני אחזור שוב פעם. אתה גיבור לעולם השם? כלומר, אנחנו עכשיו הולכים לפרט את ברכת אבות, את המטרה הכללית של הבריאה. אז אנחנו, כן, מתגברים, הכוונה היא שיש פה משהו של מופיע בצורה יותר מצומצמת. מה הרעיון? אוקיי, הבנו כללי, יש תכלית הבריאה, צריך להופיע את השלמות האלוהית, אבל איך זה מצטמצם? אתה גיבור לעולם השם, אז צריך להופיע את השלמות האלוהית בצורה של גבורה, לאט לאט, לתהליכיות. זה לעולם. לא בום דרך. לעולם השם. מה המטרה? תחיית המתים. זו המטרה ייעודית, אבל לאט לאט אנחנו מגיעים אליה דרך עולם הטבע. מחיים מתים מטרה ולהושיע. יש פה הרבה ישוע להופיע, יש פה הרבה צדדים שצריכים ישועה במציאות, הרבה צדדים שצריכים להפוך ממוות לחיים. אנחנו מתחילים מצדדי הטבע. יש את משיב ברוך מוריד הגשם ומוריד הטל. אני עושה את הצד הנפשי, אבל בפשטות, משיב ברוך מוריד הגשם, בזה שיש גשמים יש גבורה, ובזה שיש טל יש גם גבורה. איך יש גשמים? איך גשמים זה גבורה? הקדוש ברוך הוא מצמצם את אלוקותו, את כל רצונו להשפיע על המציאות כמבול, ולהופיע את זה לאט לאט כגשמים, טיפה אחרי טיפה ולא במבול בבת אחת. ככה מופיעה, ככה המציאות יכולה לצמוח לאט לאט ולצאת מחושך לאור, בתהליך איטי, והצמחים צומחים בעולם, כן, בעולם הטבע. וככה זה גם מוריד הטל, שלא כל הזמן זה, לא כל הזמן יש אותו דבר, כל הזמן זה לילה, או במקרה הזה, כל הזמן זה יום, אלא יש אפשרות להתקדם, יש אפשרות לבחור, יש אפשרות להוציא כוחות מן הכוח אל הפועל. זה הצד של הטל, וזה ההופעה של הקיץ. כן.
למה הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה לאט לאט?
כדי שנבחר.
זה תלוי בנו?
כן. אחרת לא הייתה נברא בכלל. כל המטרה זה שהוא ברא זה, ברא זה יצא, על מנת לאפשר לך בחירה. כן.
מה אנחנו אומרים לעשות
עם
זה שיש גבורות
בגשמים? אז אמרתי, זה מופיע גם באדם הפרטי. מצד ה... קודם כל, אתה מתחבר למגמה הזאת. זאת מגמה שקיימת במציאות שהקדוש ברוך הוא מתגבר. איך אתה מתחבר אליה בחורף? על ידי כך שאתה נכנס לטבע. על ידי כך שאתה בעצמך מתכנס. בסדר? ואתה בעצמך, כן, על מנת להימנע מהמבול שקיים, בונה לעצמך טבע. כן, שלא הכל יהיה בבת אחת, אלא טיפה אחרי טיפה. אני מצליח להכיל את כל השפע, את כל החסד. אני מצליח להתכן אחרי החגים, ככה הגעת עם בוסט של אורות ושל אנרגיות ושל ראש השנה, כיפור וזה. אתה פתאום נכנס לימד כדי שהתכנסות. איך מורידים את כל זה טיפה אחרי טיפה? בסדר? טוב. שלב הבא, אחרי השלב של הופעת התחיית המתים ברמה הטבעית, או אם תרצו ברמה הנפשית,
אנחנו מגיעים לרמה הרוחנית. ברמה הרוחנית, כל אמורה שמוזכר בגמרא יכול להחיות מתים, נכון? מה מזכיר הרב צבי יהודה? מה הוא מסביר? מה זה תחיית המתים שחיו אמוראים? התשובה היא החזרה בתשובה. הם היו מחזירים בתשובה. יודעים לקדם את המציאות לייעוד שלה ולהחזיר את העולם בתשובה. אז מה זה מחלקל חיים בחסד לחיים מתים ורחמים רבים? התשובה היא החזרה בתשובה. מחלקל חיים בחסד, הצדיקים, הקדוש ברוך הוא מחלקל אותם בחסד. הם נקראים חיים, צדיקים קוראים חיים. המתים זה הרשעים. מחלקל חיים בחסד, אז מצידם הם יכולים להכיל את השפע האלוקי. הצדיקים יכולים להכיל טוב בעולם. אם תתן להם, שתן לצדיק כסף, הוא יודע שזה דברים טובים. תן לו רפואה, תן לו כוח, הוא יודע שזה דברים טובים. לא סתם, אנחנו נדבר על זה עוד מה בליקוטי המורן. יעקב קיבל ברכות. תראו לכם, סבא היה מקבל את הברכות האלה. קחו את הברכות שיש שם ישראל, תנו אותם לטראמפ. לא הייתי ממליץ. צריך לתת את הברכה למי שיכול להכיל אותה. הצדיקים יכולים להכיל את החסד הזה, אז הוא מחלקל את הצדיקים בחסד. הם יכולים להכיל את השפע האלו. אבל את הרשעים, צריך שזה יקרה לאט לאט, אחרת הם יקחו את זה למקום רע.
מי בגדר של צדיק?
בעלתניה מגדיר לנו מה זה צדיק. בעלתניה מגדיר את זה מתוך, כן, מתוך הגדרות בחז"ל, אבל בגדול, צדיק זה מי שלא חוטא אף פעם, ולא רק שלא חוטא אף פעם, אלא שלא שום רצון לחטוא, ולא רק שלא שום רצון לחטוא, אלא כל הרצון שלו לחטוא כבר הפך לרצון לעשות מצוות. שמים? אבל כאן, אני יודעת אם מדובר גם ברובד יותר כללי, כאילו יש בכולנו צדדים של צדקות וצדדים של רשע. אז הצדדים של הצדקות מחלקל חיים בחסד, אבל הצדדים של הרשע, כי כל אחד אפשר לדבר על החבר שלו, כן? שאת הביטוי הידוע הזה של רב אלישע, נכון? שאומר ביום הכיפורים, שכל אחד שאומר את העבריינים שלא חושב שהוא מדובר על חבר שלו, שהוא מדובר על עצמו. אני צדיק, הוא עבריין. לא, אני עבריין והוא צדיק. אז מחלקל חיים בחסד, כלומר יש בתוכי צדדים של חסד, כן, מתוכי, מתוך כלל ישראל גם, יש צדדים של חסד, ושל טוב, של חיים, של צדקות. אבל יחד עם זה יש צדדים של רשעות, ואת הצדדים האלה צריך להחיות, צריך להחזיר בתשובה, ולעשות את זה לאט לאט מתוך בחירה. אז מחיי מתים ברחמים רבים. מה זה רחמים? משון המילה, רחם, נכון? כאשר הבורא יצא מהמציאות, נוצר רחם, נוצר מקום להצמיח את הולד, נוצר מקום להצמיח לאט לאט השלמות האלוהית. אז מחיים מתים ורחמים רבים, לאט לאט. הקדוש ברוך הוא לא ממלא את כל המציאות מיד, הוא נותן אפשרות להתקדם אליו מתוך בחירה, מתוך רצון. מחיים מתים ורחמים רבים, איך הוא עושה את זה? הוא סומך נופלים, רופא חולים, הוא מתיר אסורים. הקדוש ברוך הוא מקדם את המציאות לאט לאט. בהתחלה הוא רק סומך נופלים. כלומר, השלב הראשון, אנחנו רואים שכשהחוטא חוזר בתשובה, שחוזרים בתשובה, אז מה קורה? בהתחלה רק לא נופל. כן, אבל עדיין אתה בנפש שלך חולה, אתה חולה נפש. כלומר, הנפש שלך חולה. היא לא בכיוון הנכון. היא לא בכיוון של האמת. כן, לא חושב שהוא צריך להיות בבית חולים פסיכיאטרי. אבל אני חולה נפש, הכוונה היא שהנפש לא מכוונת לאמת. אז יש עדיין חולי. יש חולי רוחני. אז אחרי שיוצא השלב הראשון, אחרי השלב הראשון של התיקון, שזה להפסיק ליפול, להתגבר על הנפילה, זה לא מספיק. צריך להיות רופא חולים. כן, אולי אפשר, אולי סברה אני אומר, אם הזכרנו את התניה, אז יש שלושה דרגות שבה התניה מזכיר, שלוש דרגות. דרגה ראשונה זה הרשע, דרגה שנייה זה הבינוני, דרגה שלישית זה הצדיק. התניה זה בינוני. אני חושב שסומך נופלים, כן, זה הרובד הזה של אחרי שאתה סומך חוק, אתה מפסיק ליפול, עדיין זה לא אומר שאתה זה, אתה בסך הכל בינוני. כן, אתה רק הפסק להיות רשע. בשלב של הבינוני, עכשיו הוא צריך לרפא את עצמו. כי אחרי שאתה מפסיק ליפול, אתה שצריך
לרפא את החולי הנפשי הזה, שכל הזמן אתה, את הרצון יכלה לחטוא. צריך לרפא את הרצון הזה, שכל הזמן אתה חוטא, כל הזמן נופל. צריך לרפא את זה, ולהבריא את הגוף שלך, ללכת למקום בריא יותר. ואחרי זה, אתה כבר, כן, אתה כבר ממש מתיר אסורים. כלומר, מגיע למצב של כל הכוחות שהיו עד עכשיו אסורים, שדברים שהיו אסורים לעשות לך, שהיית צריך לאסור אותם, להתגבר עליהם, אתה עכשיו כבר אצלך זה דבר טוב, זה כבר מדרגת הצדיק. שכבר כל הרע שלו כבר הפך לטוב, והנטייה שלו היא טובה. אז ככה הקדוש ברוך הוא מחיה את המתים, מחיה את הרשעים, מחזיר בתשובה את המציאות. זה בתהליכיות. זה לא קורה מיד. כן, זה לא, זאת אומרת, זה לא שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, הרי הקדוש ברוך הוא דוחף את המציאות, ככה זה עובד. אבל אנחנו צריכים לעשות את זה, כי זה כל העניין שהוא נתן לנו בחירה לעשות את זה. אבל הוא קיבע במציאות את התהליך בצורה כזאת. אנחנו רק מכירים כרגע בתהליך כדי להבין, נזכיר שלושת הברכות הראשונות, מול מה אנחנו עומדים בכלל. מה הייעוד, מה המטרה, בשביל מה בכלל מתפללים. אז אנחנו מתפללים בשביל תכלית הבריאה, שמתגלה דרך תחיית המתים. אבל איך תחיית המתים מופיעה? דרך עולם הטבע, ודרך חזרה בתשובה רוחנית. הוא מתיר אסורים. ומתוך כך שנגיע למצב של תחיית המתים ברובד הרוחני, כן, יוכל גם להופיע ומקיים אמונתו לישנה אפר. נוכל גם לקיים את ההבטחה של האבות, שירושת הארץ ותיקון העולם. זה אמונתו לישנה אפר. לישנה אפר זה האבות. ההבטחה שלו, האמונה שלו, מה שהוא האמין שיכול לצאת אל הפועל מהאבות, אז יוצא אל הפועל בעקבות זה שאנחנו חוזרים מתשובה. אז אפשר לרשת את הארץ, כי כרגע אי אפשר לרשת את הארץ, שמה? כי אין בדיוק תשובה. אז אין לך ייעוד, אין לך מטרה, אתה לא מחובר לתורה, אז אתה לא רוצה לכבוש את הארץ. ואתה לא יכול להבריך בתוך אחד כל משפחות האדמה ולחבר את כל העולם אליך, כי אתה לא מחובר למציאות, אתה לא מחובר לייעוד. אבל כאשר נחזור בתשובה, נוכל לקיים את אמונתו לישנה אפר. כן.
למה אבות נקראים
ישנה אפר? אם הסברתי זה כאן? לא הסברתי את זה. אבל ישנה אפר כי הם הצד שהכי צריך להתחיות. כלומר, זה מדרגת האבות, זה לא רק האבות, זה גם מדרגת האבות. מדרגת האבות היא כרגע בעפר. כאילו זה קצת של מה שנקרא לאק משכינת מעפרה. כאילו מושג לאק משכינת מעפרה? אתה לא אומר השם ייחוד. זה שם ייחוד שבירכו לאחד השם יוד כיבב כי, לאק משכינת מעפרה ולאלוי שכינת רוזנו. להקים את השכינה מעפר, השכינה זה הפוטנציאל של עם ישראל שיכול לצאת אל הפועל, שמקורו איפה באבות. ישנה אפר זה בעצם האבות ש, כן, התנערים מאפר קומי. יש פה איזה מדרגת חיים שתקועה באפר, שתקועה באדמה, שקבורה, שצריך להוציא אותה לפועל. מדרגת החיים הלאומית של עם ישראל, שהופיעה בשלמותה. מתוך כך גם מדרגה אוניברסלית. אז צריך שתהיה פה תחיית המתים לאומית. כן, שהגוף של האומה יתחיה לגמרי, והנשמה של האומה תופיע, וזה נקרא ישנה אפר, שזה האבות, וזה מדרגת האבות, וזאת השכינה שצריכה לקום מהאפר. מי חמוך בעל גבורות ונידון אלך. מלך מית ומחיה, הוא מצליח הישועה. עכשיו, אנחנו מגיעים למדרגה היותר גבוהה ב... תחיית המתים, שהיא תחיית המתים הממשית. על פי הרב קוק בנבוכה דור פרק חטא, כנומני, הרב קוק אומר, תחיית המתים מופיע דרך המדע. אחרי שעם ישראל כבר השפיע על כל העולם, בארץ ישראל, מגיע שלב שבו כבר זה משפיע על המדע, עד מצב שבו המדע מתוך ההתפתחות המוסרית שעם ישראל הביא, ומתוך ההתפתחות המדעית, שכנראה גם אותה עם ישראל יביא לעולם, אנחנו רואים מה הכיוון של הפרסי נובל, נוכל לחיות מתים. לא מיסטית, מציאותית, דרך בחירת האדם.
אה,
לפחה דו פרק, אני פחות, או זין או חטא. יש שם, אתה מביא את זה שם. אומר את זה כמה פעמים. עכשיו זה ממש הופעת. מי חמוך בעל גבורות? כלומר, הקדוש ברוך הוא, זה לא שאצלנו כל אחד יש גבורה ספציפית. אנחנו יכולים להתגבר גבורה ספציפית. כן, אבל צריך להבין שכל כל הגבורות, כל ההתגברות שלנו במציאות, אחיית המתים, חזרה בתשובה, או אפילו אחיית המתים הפיזית. הקדוש ברוך הוא בעל כל הגבורות. הוא, מה זה בעל כל הגבורות? הכוונה היא שממנו נבואות כל הגבורות. אתה יכול להגיד, אתה בסך הכל מופיע קצת גבורה במציאות שאתה מתגבר שאתה קם הבוקר, שאתה מחזיר בתשובה איזה מישהו. שלא תחשוב שאתה בעל גבורות. אפילו שאתה מחיי מתים. שאתה גם מצב שכבר האדם כבר הגיע למצב שהוא חיי מתים, זה לא אדם. זה הכוח המוסרי שהופיע את זה. לכאורה, יש לנו המון כלים. להופיע אולי תחיית המתים. וזה לא קורה, כי אין מוסר. אנחנו אפילו לא שמעתי אפילו שולחים בכיוון הזה. מישהו שמע שיש רצון לחיות מתים? כשאין רצון, אין חזון, גם זה לא יופיע. למה אין רצון? כי היום המדע לא כזה סס על, בכלל, על המושג חיים. למשל, מדען מצוי, או פרופסור פרוגרסיבי מצוי. בוא אגיד לך, ילדים זה לא אקולוגי. במקרה טוב, במקרה פחות טוב, הוא מגיד לך שצריך לדעת אוכלוסייה. כן, אז זה לא כל עכשיו, כל אחד, אבל יש תפיסה כזאת בפרוגרס היום, שהחיים רעים. לא צריך לחיות, לא צריך להסביט החיים, כמה שפחות חיים. אז כדי שהדבר הזה יפסיק, אז צריך את התפתחות המוסרית. כלומר, את הצד האלוהי. זה לא רק מהאדם, זה לא התפתחות המוסרית של האדם רק. לכן צריך את בעל הגבורות. צריך את רצון השם שהופיע כאן. צריך את ההתפתחות המוסרית שתבוא כאן. מי כמוך בעל גבורות? זה לא הגבורה הפרטית שלי. מי דומה לך? מי יכול לדמות לדבר הזה? אף אחד יכול לדמות את עצמו לשיא הגבורה. אני רק מופיע קצת גבורה כל פעם. אפילו אם אני אגיע למצב של תחיית המתים דרך המדע. זה כלום, זה קצת גבורה לעומת מה שיש באמת להופיע. מי חמוך בעל גבורות? ומי דומה לך? מלך ממית ומחיי ומצליח ישוע. כלומר, כל הגבורות, כל המציאות הזאת שבסופו של דבר תוביל בסוף אל תיקון השלם של כל העולם של תחיית המתים, אתה מנהיג אותו. אתה המקום של כל הדבר הזה, ואתה מנהיג את התהליך הזה. אתה ממית ומחיי. אתה הוצאת את עם ישראל לגלות והקמת אותם. אתה זה שהולך ומחזיר בתשובה את הרשעים. כלומר, יש פה מגמה אלוהית שהיא מעל הכל, והיא הולכת ומצמיחה את הישועה במציאות. היא הולכת ומצמיחה את העולם התחיל שלו, ליהוד שלו. הוא הבעל של כל הגבורות. כן, הוא המקור של כל הגבורות, של כל התהליכים שאנחנו, של כל הירידות והעליות. יש פה תהליך שהולך ומופיע, והוא אלוהי, הוא לא אנושי. אני חושב שחלילה, יש פה איזה משהו אנושי, כאילו הצד הזה של שתחיית המתי זה משהו אנושי, והחזרה בתשובה. אנחנו מחזירים בתשובה, לא. יש פה כוח אלוהי שמופיע במציאות, אנחנו בסך הכל כלים, אנחנו מכינים כלים אליו, הידי המדע, הידי הלימוד תורה שלנו, שאנחנו יודעים להחזיר בתשובה. אבל יש פה כוח אלוהי שהוא זה שהוא בעל הגבורות. הוא מקור הגבורות. ולכן, מכיוון שלא אנחנו אחראים על זה, אלא אתה אחראי על זה, אתה נאמן לאחריות מתים. זה בוודאות יופיע. אם זה תלוי בנו, מי אמר שנצליח? אבל בגלל שזה שלו והוא בעל הגבורות ומי דומה לו ומי כמו, אז זה לא תלוי בנו בכלל. כלומר, זה כן תלוי בנו בכמה זמן זה ייקח, אבל אם לא נרצה, מי שאל אותנו בכלל? בנאמן אתה להחיות מתים. בכל מקרה זה יקרה. ברוך אתה השם מחיי המתים, כבר עכשיו זה יקרה. כבר עכשיו זה קורה. כבר עכשיו זה מוברך למציאות. כבר עכשיו זה מחובר למציאות. ברוך הברכה, זוכרים? כבר עכשיו במציאות עצמה תחיית המתים מופיע. דרך חזרה בתשובה, דרך תחיית המתים דרך הטבע, דרך תחיית המתים דרך הנפש, דרך חזרת עם ישראל לארצו. ובעתיד גם יופיע הדבר הזה של תחיית המתים הסופית. אבל זה כבר עכשיו מופיע. ברוך אתה השם מחיי המתים, כבר עכשיו זה מופיע במציאות. ברור? בסדר? טוב. ברכת אתה קדוש. אתה קדוש. ושמך קדוש. אז אחרי שדיברנו על המטרה הכללית, שהיא הופעת הקדושה בעולם, הופעת השלמות בעולם, הערכה הראשונה, פירטנו איך זה יהיה. עכשיו אנחנו הולכים לפרטים,
מה מופיע מתוך אותה תחיית המתים? שמה, מה מופיע מתוך אותה תחיית המתים? מה, חיים פיזיולוגיים? תמיד שאני אומר את הדבר הזה שהמדע שמרפוק, אני, שהמדע כבר הגיע מצב שהוא מחיים מתים, שואלים אותי, תגידי, אז איך הוא יביא נשמה? מה, נדע להחדיר נשמות? התשובה היא שהגוף הוא עיבוי של אור הנשמה. כן? זה לא שיש נשמה וגוף, אלא הנשמה מתעבדת לגוף. באמת באמת טבע הגוף הוא טבע נשמתי. יש הרבה מסכים, יש הרבה הסתרות שקשה לראות את זה, אבל בוא תסתכל טוב, איפה אתה מתענג יותר? כאשר אתה, אמרנו זה הרבה פעמים את הדוגמה הזאת, כאשר אתה רואה 80 שעות נטפליקס או 80 שעות עכשיו נותן למשפחה ענייה. כלומר, ברור שברצון להשפיע, שהוא הרצון הנשמתי, אתה הרבה יותר מרגיש עונג. כי טבע הגוף הוא כטבע הנשמה. אבל בסדר, היה עיבוי של אור, אז זה מוסתר. אבל באמת, באמת, זה הטבע של הגוף, טבע נשמתי. אז כאשר מתחיים המתים, מה בעצם מתרחש? מה שמתרחש זה שהופיע הקדושה בגוף. זה שכל העולם התמלא קדושה. לא רק, הרי לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה היה? היה הוא ושמו אחד. שמו זה בני אדם, אבל הבני אדם היו בלועים בתוך הוא. היה הוא ושמו אחד. אני פטוש, לא נורא. היה הוא ושמו אחד, כלומר הכל היה בלוע. לא זאתי הייתי עכשיו. הכל היה בלוע בתוך ההוא. הוא זה נסתר, נכון? גוף שלישי נסתר. הכל בלוע בתוך ההוא. אז אם הכל בלוע בתוך ההוא, אין בחירה. ואנחנו, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה על מנת שאנחנו נבחר. עכשיו, במה נבחר? בין טוב לרע, בין חומר לרוח. מה זה החומר? מה זה הרע? זה כביכול הגוף. המקום שאליו ירדה הנשמה, כלומר התעבתה הנשמה. אבל כאשר נחיים מתים, זה לא צריך משהו פיזיולוגי, זה משהו נשמתי. נגיע למצב שבו הגוף הדומם, המת, החומרי, יקבל ממד של חיים. זה נקרא בקבלה עליית העולמות, שהצד הכי חומרי שיש גם הוא יתעלה. ואז גם נגיע למצב של כן, הצומח לא נוכל חי, כי הצחי החי עלה למדרגת אדם כמו לפני המבול, והגוף של האדם יהיה במדרגה ש, כן, גם כמו שהיה לפני המבול, שהיה סוג של על מוות כזה. חיים יהיו נצחים, כי יש קדושה בגוף, כי יש יותר נשמה בגוף. והנשמה כשהיא פחות מתעבדת בתוך הגוף, וכי הגוף כבר עלה יותר למדרגת נשמה, ואז כבר אין צורך בזיכוך של עולם הנשמות. הולכים עולם הנשמות, הטענה על מנת שהנשמה תשוב אל הגוף ותתחבר יותר לגוף, ולא צריך את זה. למה? כי כבר הגוף הגיע למדרגת נשמה, אז לא צריך את החיבור הזה, כי זה כבר קרה, אז לא צריך מוות, ולכן לא צריך עולם הנשמות. זה מה שמתרחש בעקבות תחיית המתים, שתחילה בתכלית הבריאה, שופע בתחיית המתים, ואז מה יופיע? תופיע תכלית הבריאה. אנחנו עכשיו חוזרים לחזרה, רק הבא מתוך הפירוט. כלומר, כלל, פרט, ועכשיו הפרט מתוך הכלל. מה? במידות האלוהיות זה נקרא חסד, גבורה ותפארת. זה החיבור בין השניים. החיבור בין תכלית הבריאה הכללית, בין הפירוט שלה במציאות, ואז איך הקדושה שדיברנו עליה בברכה הראשונה מופיעה דרך הפירוט של תחיית המתים. אז איך היא מופיעה? הגוף נהיה קדוש. לא רק אתה קדוש, לא רק הוא קדוש, לא רק האין סוף קדוש, אלא גם מה שהיה הוא ושמו אחד, שזה יהיה הוא אחד ושמו אחד, גם שמו יהיה קדוש, גם לשמו יהיה בחירה, גם לנו יהיה רצון לבחור בטוב, וזה לא יהיה, אנחנו נהיה בלויים בתוכו. אז אתה קדוש ושמך קדוש. לא רק אתה קדוש כמו שהיה בתחילת הבריאה, ששמו לא היה בכלל, היה בלוע בתוך האתה או בתוך ההוא, אלא גם הפעם שמך קדוש. טוב, אז איך נגיע למצב הזה? הוא קדושים בכל יום, אני לא חסר. קדושים זה עם ישראל, בכל יום יעללוך סלע, יעללוך, אנחנו נשתמש הרבה במילה הזאת, יעללוך, להלל, תהילה. תהילה, להלל, זה נקרא אור כי יהל. קיים את המושג הילה? מה זה הילה? זה משהו שמתפשט מתוך האור שלי. אני מביא אור לעולם ויש משהו שמתפשט מתוכי. אז עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. את ההילה לא מסבירים, אלא זה משהו שמתפשט, יספרו. מסיפור החיים, מטבע החיים. בעצם החיים עצמם יש הילה. עם ישראל, כן? עם ישראל לא הולך ועושה סמינריונים לאומות העולם, מחזיר אותם בתשובה. אלא מעצם החיים של עם ישראל, האומות באים ולומדים. הלב לא הולך לעשות סמינריונים לאיברים, הרי עם ישראל הוא כלב באיברים. אז עם ישראל לא הולך לעשות סמינריונים עכשיו לאומות. הלב לא עושה סמינריון לעץ באיך לחיות. הוא פשוט מזרים לזרימי חיים. אור כי יהל, האור מתפשט. אז הוא קדושים בכל יום, אין לו חסלה, בכל יום ההילה הולכת ומתפשטת. האור הזה של עם ישראל הולך ומתפשט בעולם. ומתוך כך יהיה אפשר בסוף להגיע גם לאותו תחיית המתים ולאותו תחיית הבריאה ותיקון העולם. ברוך אתה השם, האל הקדוש. כלומר, האל, הכיוון, המגמה הזאת של הקדושה, כבר עכשיו מופיע בעולם. ברוך. זה כבר עכשיו מופיע בעולם. זה לא יהיה, כבר עכשיו זה לאט לאט מופיע, וכבר עכשיו אנחנו חלק מזה. זה כל עניין של הברכות בסוף, זה לחבר אותנו לתחית כאן ועכשיו. לא, יש חזון, והוא מנותק מהעובד. אלא החזון בתוך ההווה. ההווה לאור העתיד. ברוך אתה השם האל הקדוש. מתוך כך אנחנו מגיעים לקדושה של חזרת שליח ציבור. חזרת שליח ציבור, אנחנו מפרטים, כן, זה תפילת הלחש. זה אמרנו, אמרנו את זה לבד. את אתה קדוש אמרנו לבד בלחש. אבל עכשיו, כשאומרים את זה בכלל, אז אנחנו גם מפרטים איך זה מופיע. יש פירוט. אז בקדושה, מה שנעשה זה שאנחנו נעשה את ההבדל בין ישראל למלאכים. נראה את ההבדל בין ישראל לבין המלאכים, כי יש משהו יותר גדול שיש אצל ישראל מאשר המלאכים. כלומר, האדם הפרטי הוא חסר, אי אפשר לראות את ההבדל בינו לבין מלאך. האדם הוא לא מלאך, אבל הקדושה של כלל ישראל יותר גדולה משל המלאכים. אז ככלל אנחנו בעצם מפנימים כאן מהי אותה קדושה שתלך ותופיע בעולם דרך עם ישראל. כי כפרט אני לא יותר גדול ממלאך, אני לא יכול להגיד נקדישי ונעריצי. אני לא יכול להגיד או אני אקדיש אותך ואעריץ אותך, אלא נקדישך ורבים. או אקדישך ואעריצך, אלא נקדישך ורבים. כי רק מתוך הכלל אפשר לראות את איך אנחנו יותר גדולים מהמלאכים. עכשיו, מה זה מלאכים? מלאכים זה אידיאלים. אידיאלים עליונים. שלמים. והאידיאלים העליונים השלמים הם לא משהו שיכול להופיע לבד במציאות. נכון, כתוב בזכריה, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. המלכים נקראים עומדים. האדם נקרא מהלך. האדם הוא זה שמופיע את המלאך. כלומר, עם ישראל, הוא הולך ומופיע את השלמות של המלאכים. יש משהו שיש בעם ישראל שאין לו מלאכים. קודם כל, עם ישראל, ניקח את הנשמה של עם ישראל, היא משהו שלם. יכול להיות שיש חיצוניות, אנשים חיצוניים, אבל בסוף בסוף הנשמה של עם ישראל ככלל, ועמך כולם צדיקים. עם ישראל ככלל הוא נקודת שלמות אינסופית. דרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. והשלמות הזאת שיש בעם ישראל, יותר גדולה משל המלאכים. למה יותר גדולה משל המלאכים? אבל גם המלאכים הם שלמים. כן, אבל עם ישראל מופיע את המלאכים. המלאכים הם רק אידיאל. עם ישראל זה אידיאל שהולך ומופיע במציאות. ועכשיו נראה את זה דרך הקדושה, איך אנחנו דוברים את כל מה שאמרנו כאן עכשיו. נקדישך ונעריצך, כנועם שיח סוד צרפי קודש, המשלשים לך קדושה. אני רק אומר שאמרתי את זה בשיעור הראשון, את הנושא הזה, אבל אני קצת אפרט עליו עכשיו. מי שרוצה, יראה גם את השיעור הראשון ויבין את הדברים יותר. יש שרפים, שרפי קודש. השרפי קודש הם כנגד האידיאלים המלאכים שמתגלים בשכל. אני יכול לחשוב על המושג צדק. אני גם יכול לחשוב על המושג אמת. אני יכול לחשוב על המושג חסד. המחשבה על המושגים האלה זה נקרא שרפים. האידיאלים המתגלים בשכל. יש אידיאל, הוא מתגלה בשכל, זה נקרא שרף. כשאנחנו אומרים על ה... כן.
זה קשור לרוח האלוהית
בכלל אירוע? אני כנס עכשיו. אבל כן, זה קשור. והמלאכים, לא ישירות, אבל זה קשור. זה האידאה האלוהית. קשור לשם. המלאכים, הם מתגלים דרך שלושה ערוצים. שרפים, זה הצד השכלי. אופנים, זה הצד המעשי. חיות הקודש, זה הצד הרגשי. והסיבה שהם נקראים כך, שרפים, מזכיר את המילה שרוף, נכון? שרוף זה אש. האש הולכת מלמטה למעלה, השכל זה תפקיד שלו, כמו אש. כן? לקחת את הדבר הפשוט ולנתח אותו ולהבין אותו בצורה פנימית. כן, גם האש זה איזה משהו ש... כן, מעלה, כן, מעלה כלפי מעלה, זה הנקודה. שרפים, חיות, כן, זה חיות, כמו שאני אומר, זה משהו חי, זה לא משהו מת כזה, עומד במקום, משהו חי. כמו שאתה אומר, מישהו, אשכנזי מת. מה זה אשכנזי? זה שחלטן. יש אשכנזים ממש טובים, בסדר, זה לא הכוונה. ואתה אומר לו, זה ספרדי חי. זה משהו רגשי יותר. יש פה משהו שהוא חי. אז זה עולם רגשי, חיות הקודש. אופנים, כמו אופניים. גלגל, משהו שמתגלגל בעולם הזה, בעולם המעשה. שרפים, חיות ואופנים. שכל, רגש, מעשים. יש אידיאלים המתגלים בשכל, אידיאלים המתגלים ברגש ובמעשים. איזה, בוא נגיד ככה, מה אומרים השרפים? אז אומרים כאן, חיים כתוב על יד נביח, וקרא זה זה ואמר, קדוש, קדוש, קדוש. השרפים אומרים, קדוש, קדוש, קדוש. מה זה קדוש, קדוש, קדוש? זה המון פעמים קדוש. כלומר, השכל לא יכול להכיל את הקדושה האלוהית. זאת אומרת, וואי, זה ממש גדול, זה ממש... תוכיח לי שם שירים. אני לא יכול, אני לא מסוגל. בשכל אני לא יכול לקלוט את זה. אי אפשר. מאיפה כן? יותר מעולם הרגשי המעשי ששייך קרוב יותר לחוש האמונה. שהוא לא שחלטני. הוא לא מסחלטני, אני לא יכול, אני יכול להגיד לך, וואי, זה כל כך מרומם, אני לא יכול להסביר לך מה זה. לכן זה קדוש, קדוש, קדוש. וכן, הוא אומר, השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו. אמר, יש פה מציאות של, יש פה המון המון כוחות, צבאות של כוחות. ומלוא כל הארץ כבודו, זה כאילו משהו ענק. הוא מתגלה בכל דבר, אני לא יכול להסביר לך את זה, הוא מתגלה בכל דבר. לעומת זאת האופנים, באופנים מחירת הקודש, ברעש גדול מתנסים לעומת השרפים. איפה אתה מרגיש יותר את אלוהים? התשובה היא, בעולם הרגש. התשובה היא, בעולם המעשה. שם אתה חש יותר את אלוהים. איפה יש יותר רעש גדול? כאשר אתה מבין רעיונית שצריך שיהיה צדק בעולם? או שאתה חש שיש פה משהו לא צודק, או שאתה עושה מעשה של צדק, איפה יש יותר רעש גדול? התשובה היא, ברגע שהם מעשים, הם מתנסים לעומת השרפים. למה זה ככה? כי חז"ל מלמדים אותנו שככל, לכאורה, השכל גבוה מהרגע שהם מעשים. אבל דווקא בגלל זה אומר שבשורש, האור של הרגש והמעשים מגיע ממקום גבוה יותר. משל, אם אני צריך לקפוץ מבריכה, ממקום גבוה למקום נמוך, ככל שאני אקפוץ למקום גבוה יותר, אני אגיע למקום נמוך יותר. אז אני עכשיו חש בחוש האמונה, מי שלא מבין שישמע את השיעורים של להאמין מחדש, אני חש בחוש האמונה שיש דבר כזה שנקרא צדק, שיש אמת, יש ייעוד, יש משמעות. כן, אבל איפה אני מרגיש את זה יותר? שאני הבנתי את זה עכשיו בסחלטניות שלי? או שאני חש את זה ברגש ובמעשים? התשובה היא שאני חש את זה ברגש ובמעשים. אבל איך? איך הורא השכל הוא יותר עליון? נכון. אבל בגלל שמקום יותר עליון, הוא מגיע ממקום של אור יותר נמוך. אבל האור יותר גבוה יכול להגיע למקום יותר נמוך, כלומר רגש ולמעשים. אז האופנים והחיות הקודש הם מתנשאים לעומת השרפים. לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד השם מקום, הם אמרו קדוש מלוא כל הארץ כבודו, שתפוס את זה בכל מקום, הם אומרים ברוך, לא קדוש, קדוש זה נשגב, מה זה ברוך?
מחובר,
אנחנו מרגישים את אלוהים מחובר אלינו, ברוך כבוד השם מקומו, הם מרגישים מהמקום של האינסוף עד אליהם ברוך כבוד. עוד פעם, כבוד השם, כבוד זה גילוי, נכון? כמו משהו כבד מלמעלה למטה שמתגלה. הרמב"ם מסביר במורה נבוכים חלק א', נכון? ברוך כבוד השם מקומו. והמלאכים, יש לנו שני סוגים, יש לנו שרפים וחיות הקודש, והם תמיד צריכים להסתדר ביניהם, וקרא זה זה ואמר, אלו צריכים להסתדר עם אלו. ועם ישראל אצלו זה משהו אחר. עם ישראל יודע לחבר בין שניהם, יודע לעשות את הבקרה זה זה ואמר זה. המלאכים זה או אידיאל או מציאות, כי אם משהו אידיאלי זה או קודש או חול, זה או שיש לך כוחות שמתגלים בשכל בסד האידיאלי, או כוחות שמתגלים ברגש, אבל אין חיבור ביניהם. אין את היכולת להוריד את השכל לרגש, להוריד את האידיאל למעשה. את זה יש רק לעם ישראל שנאמר, או דברי קודשך כתוב למור, ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. עכשיו, אנשים עושים לב, אבל אנחנו מתחילים מכתוב על יד נביח, ועוברים לדברי קודשך. למה? מה הבדל בין נביח לבין דברי קודשך? נכון, ומה הבדל בין נבואה לבין רוח הקודש? רוח הקודש זה יותר בדרך השכל וגם בדמיון, אבל יותר מפורטת. נבואה היא זה כלל. יש מאמר חכם עדיף מנביא של הרב באורות בצורנים, כן, בצורנים רכים לביה באורות זירונים. הרב כותב שם שהנבואה יש ממש משהו שאין בחוכמה. הנבואה היא כלל, האידיאל. החוכמה מפרטת את זה. איך עכשיו רוח הקודש הולכת ומתפרטת? דרך החוכמה. כן? הרמב"ן כותב שאחרי שנפסקו הנביאים, יש עדיין רוח הקודש דרך לימוד התורה, דרך פנימיות התורה. אז החוכמה היא הולכת ומפרטת את מה שכתוב בנבואה. אז לכן המלאכים הם יותר בכיוון של חן כתוב על יד נביאך. אבל הכיוון של עם ישראל, שזה הפירוט של איך מופיעים את המלאכים בעולם הזה, איך מגלים את הכוחות של המלאכים בעולם הזה, זה דברי קודש כתוב למור, זה רוח הקודש, שאתה בכיוון השכלי, שאיך מפרט את הדברים. ואז בסוף גם נגיע לנבואה, אבל מתוך הכלל והפרט. בסדר? שזו המדרגה של משה רבנו, הרב פוק אומר שם. בסדר? שזה גם הכלל, גם האידיאלים הגדולים, שזה נבואת משה, אבל גם זה יורד למצוות, לפרטי מצוות. אז גם סיפורי התורה שזה נבואת משה, זה הכללים, וגם המצוות שזה הפרטים. זה נבואת משה, ושם אנחנו צריכים להגיע. אבל איך זה קורה? הידי שנביאך והמלאכים, זה כמו לזה של או אידיאל או מציאות, ועם ישראל יודע לחבר בין שניהם, יודע לפרט את האידיאל למציאות, ולא או זה או זה, אלא יודע לפרט את החסד לדין, את הקדושה לעולם החומרי. וזה קורה, ובדברי קודשך כתוב למור, אם לא חשם לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. כלומר, לדור ודור, יותר ויותר, אם לא חשם לעולם. לדור ודור, נגיע יותר אל הציון. ציון זה, יש לו נקודת ציון. ירושלים זה הצד הכמותי, כן, הצד הכמותי של ירושלים, וציון זה יותר הצד האיכותי. כן, כמו שיש לשבח, שבחי ירושלים, את השם, הללי אלוהיך ציון. אז ההילול, כן, זה דרך כבר, מה שיוצא מתוך ירושלים, זה כבר שאחרי שאנחנו כבר חיים את הקומה החומרית, אנחנו כבר ברמה הרוחנית של ההילול, שכבר יש פה אור, שהולך ויוצא אור כי יהל, זה נקרא כבר ציון, יש פה נקודת ציון. נקודת ציון, הכוונה שיש פה איזה יעוד פנימי, יש פה יעד, יש פה נקודת ציון שצריך להגיע אל. אז מדור לדור ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון, כלומר ההשפעה של עם ישראל מציון, מירושלים, האיכותית, תופיע לדור ודור. מדור ודור אנחנו נגיע יותר ויותר, ורוח הקודש תתפרק בו, מעל מצב שנגיע לנבואה, והכלל שהפך לפרט יחזור עוד פעם אל הכלל, אבל הפעם מתוך הפרט. כלומר שנגיע אל הנבואה מתוך השכל. ואז הוא נגיד חכם עדיף מנביא, כי הנביא יכלול בתוכו גם את החוכמה. כי מה היה בנבואה? נכון, הנבואה בבית ראשון היה בבלי חוכמה. אנשים לא יחילו את הנבואה. אז רק יגרם להם לעבירות. מה אנחנו צריכים לעשות בגלות ובארץ ישראל עד שתופיע הנבואה? אנחנו צריכים להופיע אותה. אנחנו צריכים לעשות את עבודת הפרטים. אין זה בגלות שעשינו את עבודת הפרטים דרך העולם הלכתי, ואין זה בארץ ישראל לעשות את עבודת הפרטים אחרי הצד הלכתי, שכבר מבורר גם להמשיך אותו, אבל גם את הצד הרוחני, הקבלי, של תורת הסוד, לפרט אותו ולהבין איך העולם הפנימי עובד. ואז הנבואה היא לא איזה משהו כזה שהוא פשוט אדם מקבל בלי עכשיו הבנת המציאות בצורה מפורטת, אלא דרך הבנת המציאות בצורה מפורטת, ודרך הכנסת כל אור לתוך כלי, זה ההלכה, אותיות כלי, זה ההלכה. אז הכלל שהנבואה יהפוך לפרט דרך ההלכה ודרך החכם עדיף מנביא, אבל בסוף זה יופיע לכלל, אז לדור ודור ככה יופיע בסופו של דבר, ובדברי קודשך תופיע לתוך הנבואה, אבל הפעם מתוך חיבור. ואם לא חשם לעולם, לא עושה לדור ודור, הללויה, מדור ודור עם ישראל ילך וישפיע לעולם מתוך ציון, ויותר ויותר אם לא חשם לעולם. וככה אנחנו מחברים את הקדושה אל המציאות, וככה עם ישראל מופיע את הקדושה אפילו יותר מעולם המלאכים, מעולם האידיאלי, וכך מופיעים את הקדושה בעולם ומסכים את שלושת הברכות של הברכה הראשונה של תיקון העולם באופן כללי, הופעת הקדושה באופן מפורט דרך תחיית המתים, ומה מופיע מתוך תחיית המתים? זה הקדושה של עם ישראל, שכמו שעכשיו הסברנו, אמרנו את זה בחזרת השס, כן? באופן כללי אנחנו יכולים יותר להסביר ולפרט שהקדושה הזאת היא זו שמפרטת בין האידיאל לבין המציאות, ויותר גדולה אפילו מהקדושה של המלאכים, שנבין מול מה אנחנו עומדים, מול איזה יעוד אנחנו עומדים, מי אנחנו, מה הזהות שלנו. ומתוך כך עכשיו אפשר להתחיל לבקש את הברכות. שאתם מבינים, מי שלא מבין את מה שאמרנו עד עכשיו ולא, ואומר כזה את המילים בלי להתחבר אליהם, אז הוא לא כל כך ידע מתוך מה לבקש ועל מה לבקש ומה הייעוד של הבקשה ומה הייעוד של התפילה, כי אין לו ייעוד לחיים. הוא לא מבין מי הוא, הוא לא מבין מה זה עם ישראל, הוא לא מבין מי הוא בתוך עם ישראל, והוא לא מבין מה הייעוד של העולם ומה, באופן כללי ובאופן מפורט, והוא לא מבין מה הכוחות שיש בעם ישראל, אז הוא לא יודע גם לבקש. ולכן המסיר אוזנו משמוע התורה גם תפילתו תועבה. מי שלא לומד את מה שעכשיו אנחנו אומרים ולא מבין את התורה, מבין מה הייעוד של התורה, מה המטרה של בכלל מתוך השכל להתפלל, אז לא יכול להתפלל. ולכן לכותב מורן שבוע שעבר למדנו שהעדי תורה נתקבלים כל התפילות, וזה הספתח לשיעור הבא. כל טוב.